מאזינים יקרים, הפודקאסט של התנ"ך הינו פרויקט ייחודי והתנדבותי. בכל פרק ליאור משקיעה כ-100 שעות עבודה. התרומות שלכם מאפשרות לנו לשלם על הוצאות היחסון של הפודקאסט ולהפיק פרקים חדשים. במידה ותרצו לתרום, תוכלו לעשות זאת בפטריון שלנו, הנגיש דרך האתר www.tanachpodcast.com. תודה והאזנה נעימה.
הפודקאסט של התנ"ך, כותב ועורך אביב הורוויץ, מצטרפת דוקטור ליאורה רביד. ליאורה, מה שלומך? מה את עושה כאן בכלל?
הגעתי במקרה, הצטרפתי.
טוב שהצטרפת.
תודה שהזמנת.
אנחנו בפרק 94, המשיחיות למין התנ"ך ועד ימינו, חלק שלישי.
שלום לכל המאזינים, ושלום לאביב הורוויץ החצוף, שחטף את המיקרופון.
לא מכחיש.
כן, אני יודעת שאתה לא מכחיש. ותודה לכם שאתם מצטרפים לפרק נוסף בפודקאסט של התנ"ך. הפרק שלפנינו הוא השלישי מתוך סדרה בת 4 פרקים המוקדשת לנושא המשיחיות. אמרנו משיחיות, אמרנו עידן אחרית הימים שיגיע בקץ הימים, שבו תיקון מלכות שמיים ושבו יגיע המשיח מבית דוד. בפרק הראשון דיברנו על הציפייה המשיחית שבתנ"ך ועל כך שהיא מורכבת משלושה שלבים. השלב הראשון הוא שלב העונש שמתייחס להווה, לעכשיו. בני ישראל חטאו לאלוהים ולכן הוא העניש אותם ושלח את אויבי ישראל לכבוש את אדמתם, להחריב את עריהם ולהגלותם לכל עבר. השלב השני פונה אל העתיד הרחוק והמאורפל. בקץ הימים, בקץ הזמן שבו כולנו חיים, יתקיים משפט יום הדין הגדול, או יום אדוני, שבו ישפוט אלוהים את היקום שברא. משפט יום הדין יהיה מלווה בקטסטרופה קוסמית, ובמהלכו ישמיד אלוהים את כל אויבי ישראל, ובשנייה שבו המשפט יסתיים, יפציע עידן אחרית הימים המיוחל. אנחנו נחיה בשלום על אדמתנו, ואלוהים ישמור עלינו מכל רע. והכל יהיה נפלא וזוהר, מקסים ומלא נצנצים.
בעיקר חשוב הנצנצים.
נכון.
בפרק השני ראינו שהציפייה לגאולה משיחית בידי שמיים חצתה את גבולות התנ"ך, ולמרות שהיא מעולם לא התגשמה, ולמרות שאלוהים מעולם לא בא חשבון עם אויבי ישראל ומעולם לא הושיע אותנו, מעת לעת התלקחה האמונה שעכשיו, ברגע זה, מתגשמת ההבטחה שנתנו הנביאים לגאולת ישראל והופכת תוכנית פעולה לביצוע מיידי. בפרק הקודם עקבנו אחרי הציפייה המשיחית על רקע מספר תחנות היסטוריות חשובות בתולדות ישראל. דיברנו על מרד החשמונאים ביוונים, ועל הולדתו של ישו, שתלמידיו האמינו שהוא המשיח שעליו מדבר התנ"ך. בהמשך דיברנו על הסיכריים, שהיו קבוצה קנאית ורצחנית, שהובילה למרד הגדול ברומאים, מרד שהסתיים בחורבן ירושלים ובית המקדש השני, בהגליות ובהרס ערי ישראל. הסיכריים מאוד מזכירים את נוער הגבעות של היום, לא?
לגמרי כן, ואנחנו נדבר עליהם, אנחנו נגיע אליהם. ואנחנו נגיד שהמשותף גם לסיכריים וגם לנוער הגבעות, זאת עובדה, זה לא עמדה פוליטית. העובדה שאני רוצה להדגיש אותה זה החוסר נכונות להכיר במשטר הקיים כמשטר לגיטימי. לא משנה איזה משטר, הוא לא לגיטימי, ולקבוצה, גם הסיכרית, שהייתה קבוצה משיחית, אנחנו נרחיב בעניין הזה, לאמונתה, התפיסת העולם שלה היא המנצחת, היא יכולה לעשות, היא עומדת מעל החוק, התנהגות שלה היא מייצגת את רצון אלוהים. זה משותף, אין פה שום דבר שמבדיל ביניהם פרט לעובדה שחלפו 2000 שנה. בפעולה, בהתנהגות, זה אותו דבר.
מעניין מאוד. על זה אנחנו נדבר בפרק הרביעי.
נכון.
דיברנו גם על כך שמרד בר כוכבא נגד הרומאים הסתיים בתבוסה ובמרחץ דמים והגליות, מרד שלעולם לא היה פורץ, אלמלא רבי עקיבא, שהיה הסמכות הדתית העליונה של תחילת המאה השנייה לספירה, האמין שבר כוכבה הוא המשיח, ושעכשיו, כלומר בתקופת חייו, היא עת הגאולה שאותה הבטיחו הנביאים שחיו כאלף שנים קודם זמנו. הציפייה הדרוכה לגאולה מידי שמיים, והאמונה שהעתיד הרחוק שעליו דיברו הנביאים מתגשם ברגע זה, מסבירה מדוע תלמידיו של ישו האמינו שהוא המשיח שאליו התכוון התנך, ומסבירה מדוע רבי עקיבא האמין שבר כוכבה הוא המשיח, ומסבירה למה חסידיו של שבתאי צבי האמינו שהוא המשיח, וכמובן מסבירה את אמונתם של חסידי חב"ד לגבי הרבי מלובביץ' שלדעתם הוא המשיח מבית דוד שעתיד לחזור מעולם המתים ולגאול את כולנו. מצבור הנושאים שאותם סקרנו מאשר את מה שאמרנו לפני דקה. האמונה שאתה, ממש ברגע זה, מתגשמת הלכה למעשה ההבטחה שנתנו הנביאים בשמו של אלוהים, מלווה את ההיסטוריה של העם שלנו, ומעת לעת היא הופכת הוראה לביצוע. מעת לעת יש לעשות מעשה קיצוני שינער את אלוהים, ויעיץ בו לפרוע את אותה הבטחה ישנה. אך כפי שאמרנו בפרק הקודם, אלוהים לא מקבל צו 8 מאף אחד. כעובדה, כל מרד הסתיים בשואה, וכל משיח שחי בדורו לא נשאר משיח גם בדור הבא. משיחותם של ישו ושל הרבי מלובביץ' נדחתה לעידן אחרית הימים, שבו יחזרו ארצה מהמקום המופלא שבו נמצאים מאז שהלכו לעולמם. וכאן אולי המקום להזכיר את דבריו של פרופסור ישעיהו לייבוביץ', שנאבק במשיחים, והוא אמר שטיבו של המשיח שהוא לעולם יבוא בעתיד, ואם אומרים על מישהו בהווה שהוא המשיח, הרי שהוא משיח שקר. בפרק הקודם דיברנו על משמעות המושג חבלי משיח, שנכנס לשימוש לאחר התבוסה הנוראית של מרד בר כוכבה, שאותו זיהה רבי עקיבא כמשיח.
אז תעצור לשנייה אחת, אני רוצה לומר כאן דבר מאוד מאוד חשוב. היות שהמושג חבלי משיח ישמש אותנו בהמשך, כדאי שנחזור ונגיד מה משמעו.
כן, מה זה אומר? זה חבל, חבלים, מה?
לא, חבל משמעו יסורים. אלה חבלי הלידה שעוברת יולדת שלא קיבלה זריקת אפידורל. למין תקופת המשנה שרבי עקיבא היה אחד מכותביה, ועד היום המושג חבלי משיח מתייחס לכל הפוגרומים והאסונות שעבר העם שלנו. לפי חז"ל, גאולת ישראל תופיע רק אחרי שאנחנו נעבור, ציטוט, יסורים רבים מסוגים שונים, כשם שיש כאבים ליולדת בזמן הלידה, ואלה הם חבלי משיח. ועוד ציטוט, היסורים הם משום שלפני בואו של המשיח, יהיה עם ישראל בשפל תרבותי, כלכלי ומוסרי, ולכן עליו להיענש לפני שאלוהים ימחל לו ויגאל אותו. בפרק הקודם הבאנו דוגמאות לכך שחבלי משיח כוללים גם את אחינו, את אחינו שנספו בשואה הנאצית, ואת אחינו שנחטפו ונספו בטבח שחוללו מפלצות החמאס בשבעה לאוקטובר 2023. במילים פשוטות, כל מי שמאמין, ואביב, רבים מאמינים, שחבלי משיח שכוללים מעשים מפלצתיים, חולניים ואכזריים לאין שיעור ומעצור ולאין מספר, אלה מאמינים שמדובר בעונשים שבהם מעניש אותנו אלוהים על פשעים בתחום הדת. ורק אחרי שנרצה את עונשנו, הוא ימחה לנו, ואז תגיע הגאולה, ואימה גם המשיח.
אבל השאלה היא איך יכול להיות שהמאמינים שחבלי משיח הם עונש בידי שמיים, מייחסים לאלוהים מעשים אכזריים ברמה הזוועתית ביותר שידעה האנושות?
זאת שאלה גדולה מאוד, ואנחנו לאורך הפרק הזה נראה, היא תחזור לנו גם אם אנחנו לא נגיד אותה פעם אחר פעם, היא תחזור, היא תהיה במודע שלנו ושל המאזינים שלנו. הביטוי הזה, זה מייחס, זה ממש חילול השם. אנשים שמאמינים שחבלי משיח הם עונש, ואנחנו נראה את זה, על מעשים לחטאים דתיים. בעצם לא מאשימים את הציבור החוטא, מאשימים את אלוהים, שהוא כביכול נתן יד לרצוח אנשים, לאנוס ילדים, לשחוט תינוקות. זאת המשמעות. ואי אפשר לנקות את זה. צריך להוציא את הביטוי הנוראי הזה מכלל שימוש. אני לא יודעת איך עושים את זה. אבל זו המשמעות המעשית של חבלי משיח, והגיע הזמן להפסיק להשתמש בו. חבלי משיח זה לא השיר הנחמד של נעמי שמר.
בינתיים חלפו 3,000 שנים, האמונה הזו נשארה, קשה לי להאמין שנוכל לשנות אותה.
לא, גם אני לא מאמינה שנוכל לשנות אותה, אבל אתה יודע משהו? אתה יודע משהו? היתרון של הפודקאסט שלנו, זה שאנחנו יכולים לומר את הדברים כפי שהם.
נכון.
כן, אף אחד לא הולך לצנזר אותנו.
בפרק שלפנינו נעסוק בתפיסה המשיחית של עשרות השנים האחרונות, ושוב נעצור במספר תחנות חשובות. עכשיו נצא לדרך. נחזור על המנטרה הידועה שלפיה למין המאה השמינית לפני הספירה, שבה מלכי האימפריה האשורית ששכנה בתחום עיראק של ימינו, כבשה אותנו והגלתה את בני עשרת השבטים, ולמין המאה השישית לפני הספירה, שבה הגלה נבוכדנצר,
זה מדובר עכשיו על גלות בבל.
גלות בבל, כן. את הנותרים בירושלים והחריב את בית המקדש, אנחנו העם גולה. במילים אחרות, למין המאה השמינית לפני הספירה, ועד שנת 1948, שבה הסתיים המנדט הבריטי על ישראל, ועד היום שדוד בן גוריון הכריז על ישראל כמדינה עצמאית, אנחנו עם גולה, אבל מה עם תקופת החשמונאים?
בתקופת החשמונאים, אנחנו נוצר איזושהי קונסטלציה מאוד מאוד חד פעמית, שאומרת שמצד אחד האימפריה היוונית דאחה, כבר הייתה ממש בשלבי גסיסה, אנטיוכוס, גם הוא כבר מת באותם ימים, אבל המרד של החשמונים כביכול, או לא כביכול, פרץ בעקבות הגזרות שהיו גזרות בתחום הדת. אבל אם אנטיוכוס היה בשיא כוחו, והאימפריה הרומאית, היוונית, לא הרומאית כמובן, הייתה בשיא כוחה, הם היו מפסידים. אבל יש לך כאן שילוב גם של קונסטלציה היסטורית, האימפריה האחת בשלבי גסיסה, השנייה הרומית עדיין לא ביססה את כוחה, אז אפשר היה למרוד. אבל הסיבה למרד שהשתרשה בתודעה שלנו, היא לא התודעה ההיסטורית, כי אם התפיסה הדתית שהמרד היה כתוצאה מהגזרות. ובאמת היינו ממלכה עצמאית למשך 80 שנה, ומה? ואחר כך בא הורדוס, והממלכה החשמונאית בעצם הופסר, הרומאים הורידו אותנו, נמאס להם ממלחמות היהודים, הורידו אותנו, שמו עלינו את הורדוס. הורדוס היה מלך פנטסטי, הוא היה באמת מדהים, אני כל פעם אומרת צריך להקדיש לו כמה פרקים לדמות המיוחדת הזאת. אממה, הוא לא היה, בטח לא מבית דוד, אמרו שהוא אדומי, אדומי, כן, לא יודעת אם הוא היה אדומי, אבל יכול מאוד להיות שכן. אדום הייתה ממלכה ששכנה בתחום, באזור הערבה של ימינו, אילת וירדן, זאת אומרת, זו הייתה ממלכה. אז לא קיבלו אותו. הוא לחם בנו ואנחנו נלחמנו בהם. אבל המדינה החשמונאית, זהו.
המדינה החשמונאית, 80 שנה בערך.
כן, אל תהיה אופטימית.
אנחנו 76 שנה, נשבור את השיא?
אמרתי לך להפסיק להיות אופטימי.
טוב, נמשיך.
כן, נמשיך, יאללה.
בפועל, עד תום מלחמת העולם השנייה, מרבית היהודים חיו בתפוצות, ומיעוט שבמיעוט עלה לישראל. המשמעות התיאולוגית של הדברים האלה, היא שאדמת הקודש, שהאל הגדול, שעוצמתו היא אינסופית, שמאציל על אדמתו מקדושתו, הייתה כבושה כ-3,000 שנים בידי מלאכים, שעמדו בראש אימפריות אדירות, מלאכים שכלל לא האמינו בו. איזה מין אל זה ליאורה?
גדול ועוצמתי שכחו אינסופים,
אל ברוך. בכל אותן שנים ארוכות לא הגיע שום גאולה, אבל פרעות ופוגרומים שנחשבו בידי המאמינים כחבלי משיח המבשרים על הגאולה המתקרבת, חטפנו בלי סוף.
אני כתבתי, חטפנו מלוא חופניים. אתה מוכן להסביר לי למה אתה משנה את הטקסט?
רציתי משהו...
לגוון
קצת.
אוקיי.
וזה המקום לצטט פעם נוספת, ובקיצור גדול, את דבריו של הרב אברהם יצחק הכהן קוק, ז"ל, שנחשב במאה הקודמת לסמכות רבנית עליונה. כשיש מלחמה גדולה בעולם, מתעורר כוח משיח. הרשעים נכחדים מן העולם, ואחר כך, כתום המלחמה, מתחדש העולם ברוח חדש, ורגלי משיח מתגלים ביותר, ולפי ערכה של גודל המלחמה בכמותה ואיכותה, ככה תגדל הציפייה לרגלי משיח שבה, בדעה גדולה, בגבורה עצומה, ובהיגיון עמוק וחודר.
כאן אני צריכה לציין משהו. בפרק הקודם אני אמרתי שהרב קוק התייחס בדבריו לשואה שפקדה את היהודים במלחמת העולם השנייה, וזו הייתה טעות שלי, שעליה העיר מאזין שלנו בשם אוריאל אלשטיין. אוריאל צדק, שכן הרב נפטר 3 שנים לפני פרוץ מלחמת העולם השנייה. מכל בחינה, מלחמת עולם השנייה ענתה לתנאים שקבע הרב לבואו של המשיח. היא הייתה גדולה בכמותה ובאיכותה. במהלכה נספו כ-40 מיליון איש, שמהם באופן שיטתי ומכוון נרצחו 6 מיליון מאחינו, בני עמנו. מה שאומר שהמלחמה הזו הייתה אמורה לעורר את כוחו של המשיח. אביב, אתה יודע מה שקרה בתום המלחמה? העם שלנו כמעט נכחד, ואילו הרשעים המשיכו וממשיכים לחיות טוב מאוד.
אבל רגע, אני חייב לשאול פה. אבל רגע, ליאורה, לשיטתו של הרב קוק, זה דווקא כן עבד.
איך?
עברנו חבלי משיח, 6 שנים של שואה, 3 שנים אחרי מלחמת העולם השנייה, 1948, זכינו כמה מדינת ישראל הגיעה הגאולה, מדינה עצמאית, חזרנו לארצנו, לריבונות שלנו, קיבוץ גלויות, מכל התפוצות, התאספו יהודים.
אביב, אתה לא קראת את מה שכתוב בהמשך הפרק?
עלית עליי.
חמור מאוד, משום שמה שהקים בן גוריון זו מדינה חילונית, עצמאית. לא חיכינו לגאולה בידי שמיים. אתה תכף תראה שזה אסון נורא מה שהזכרה.
הבנתי. אוקיי, חוזר מדבריי בינתיים.
טוב, רק לבינתיים אני סולחת לך. נחזור למשמעות ההיסטורית והתיאולוגית להיותנו במשך 2000 שנים, עם שמצד אחד שומר על זהותו ההיסטורית והדתית, ומהצד השני הוא עם גולה, ונפנה לדבריהם של אחדים מהחוקרים החשובים ביותר של המאה הקודמת. הכוונה לפרופסור משה אידל, לפרופסור יהודה ליפס, וכמובן פרופסור אפרים אלימלך אורבך, זיכרונו לברכה, שדבריהם משוקעים בפרקים שעוסקים במשיחיות. כל אחד מהחוקרים התייחס בדרכו לתופעה הייחודית שלפיה אנחנו באמת היינו עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים, שדתם שונה מכל הדתות.
לקחת את זה ממגילת אסתר.
תפסת, עכשיו אתה תפסת אותי. נצטט מתוך דבריו של פרופסור אידל, שקבע עובדה שכל אחד מבין את ההיגיון שבה, וכך הוא אמר, כל עם וכל אומה צריכים לחיות על אדמתם, אלא שאנחנו לא חיינו על אדמתנו, וגם פרופסור גרשום שולם, שולם ולא שלום, שהיה מגדולי חוקרי הקבלה של ימינו, של המאה הקודמת למען האמת, גם הוא התייחס לתופעה ייחודית זו וכתב, במובן העמוק ביותר, הגלות היא שליחות לשם תיקון.
תיקון במובן של חזרה בתשובה וקיום מצוות.
בדיוק, בדיוק. לא המשיח מבצע את התיקון, אלא מעשיו של כל אחד מאיתנו הם שמביאים את הגאולה. ועוד הוא הוסיף ואמר שההיסטוריה שלנו מתפרשת כהתקדמות לקראת הקץ המשיחי, ושהגאולה היא תוצאה הגיונית שכולנו שותפים לה. אני רק אגיד איפה הוא אמר את זה, בפרקי יסוד בהבנת הקבלה וסמליה, עמוד 111-112. הרבי נחמן מברסלב, שחי בסוף המאה ה-18 באוקראינה, סוף המאה ה-18 זה 2600 שנה לאחר זמנם של הנביאים, אמר דברים דומים. עיקר הגאולה תלויה באמונה, כי עיקר הגלות איננו אלא בשביל חסרון האמונה.
כלומר, חסרון האמונה הוא הפשע שבגללו מתעכבת הגאולה.
נכון. ועוד הוא הוסיף ואמר, זה בדיוק מאשר את מה שאתה אמרת, שהגאווה מעכבת את ביאת המשיח, ולכן אין משיח בא עד שתכלה גאווה מן העולם. ושיא השיאים לביאת המשיח, או שמעיד על ביאת המשיח, אלה הדברים הבאים. ועיקר הישועה הבאה איננה אלא על ידי אמונה. ואמונה פירושה תשובה שלמה, תשובה לבורא, לדרכיו ולמצוותיו על ידי תשובה. אתה לא יכול להקים מדינה עצמאית על דת עצמך.
צריך לחכות לאלוהים.
כן, אז עכשיו תקרא את ההמשך של הדברים.
הדברים של הרב ושל פרופסור שולם נסמכים כמובן על התנך שקובע שהגלות היא עונש בידי שמיים. עונש שברבות הימים הפך עונש שאין לו קץ, שנמשך גם לתוך העידן המודרני. די מייאש, אני חייב לומר.
נכון.
והתנאי שאלוהים ימחה לנו וישיב אותנו מהגלות ולהתגשמות עידן אחרית הימים שהבטיחו הנביאים מיליון פעמים, הוא חזרה בתשובה וקיום כל המצוות, ולא שבמאה ה-19 ייוולד בהונגריה אחד בנימין זאב הרצל תיאודור, שיחליט ברוב חוצפתו שאין צורך להמתין לאלוהים ולחכות לאיזו גאולה שמימית, ושתכלס אפשר גם בלי אלוהים להקים בישראל מדינה של יהודים. ובאמת, עוד לפני מלחמת העולם הראשונה, החלו קמות בארצות הגולה תנועות של ציונים חילוניים שבעטו במסורת, ושעל דעתם החליטו לחזור לארץ ישראל ולהקים מדינה עצמאית.
אז אני רוצה לומר לך שזה סקנדל, איום ונורא, ועוד מלא פשעים שהדת איננה סובלת, שמעכבת את הגאולה. לדברי פרופסור משה אידל, בגולה התפתחו שתי גישות סותרות לגאולה בידי שמיים, ושתיהן לוקחות אותנו אל הימים האלה ואל השעה הזו. הגישה הראשונה היא אקטיבית, לפיה יש ביכולתנו להכיש את ביאת המשיח על ידי תיקון אורחות חיינו ועל ידי לימוד תורה וקיום המצוות. זאת כמובן הגישה של הרבי מברסלב ושל החוקרים שהזכרנו, ואתה יודע מה, של הרבה מאוד חוקרים ורבנים אחרים שאותם אנחנו כמובן לא הזכרנו. הגישה השנייה שעליה דיבר פרופסור אידל היא פסיבית, היא האנטי המוחלט לגישה האקטיבית, או לשיטתה של המדענית הדגולה והידועה מרים רגב, הידועה בשמה מירי, היא 360 מעלות מהגישה הראשונה. אתה בדקת את זה, נכון?
כן, כן.
מצאת את זה?
כן, כן.
כן, היא אומרה את זה. טוב, היא אמרת לך שהיא מדענית. דגולה, לא סתם. הגישה הפסיבית מחזירה אותנו למה שאמרנו קודם. יהודים ציוניים שחזרו על דעתם לארץ ישראל והקימו מדינה עצמאית, הם פושעים גמורים ומחללים שם שמיים. הגישה הפסיבית מתייחסת לתנועות האולטרה חרדיות והאנטי ציוניות כמו נטורי קרתא, תולדות אהרון, תולדות אברהם, הפלג הירושלמי וחסידות סאטמר שמרכזה בניו יורק, שאותה ייסד הרב יואל טייטלבוים, שראה בציונות שורש כל רע והגורם העיקרי לכל הצרות שיראו לעם ישראל במאה השנים האחרונות. אגב, צריך לומר שחסידות זאת קהילה שמונהגת על ידי האדמור שעומד בראשה.
לאמונתן של החסידויות האנטי-ציוניות, אלוהים קבע את מועד הגאולה השמימית, ובהגיע הזמן הוא ישיב את בני ישראל מכל הארצות שאליהן הוגלו, וזו כמובן תהיה תחילתה של הגאולה בידי שמיים. והיות שמועד מיוחל זה נקבע ביומן של אלוהים שבשמיים, אסור באיסור מוחלט לבצע כל פעולה על מנת לדחוק אותו, כלומר את אלוהים, להכחיש את בו הגאולה.
אז בוא נמצא את הדברים שאמרנו במשפט קצר אחד, ואני חוזרת על מילותיו של הרב משה דוד כץ, הדובר של סאטמר, וככה הוא אמר, העלייה לישראל בעת הזו היא כפירה בערך קיבוץ הגלויות שיתרחש כאשר יגיע משיח צדקנו. מלך המשיח, רק מלך המשיח, עתיד לקבץ את בני ישראל
ולא הרצל.
ולא הרצל.
וכדי להמחיש עד כמה הקמתה של מדינה יהודית, ציונית וחילונית היא פשע היום ונורא, נזכיר שבספטמבר 2023 נפגשו ראשי הפלג הקיצוני של נטורי קארטה.
הנטורי קארטה, אתה יודע, זה תת פלג של הסאטמרים.
אז הם נפגשו עם נשיא איראן, איברהים ראיסי. בשנת 2006 הם הגדילו לעשות ונפגשו עם חסיד אומות עולם מחמוד אחמדינג'אד, וטענו באוזניו שהציונים הם פושעים ונציגי השטן.
בוא נסכם בקיצור ובצורה מאוד מאוד שטחית ולא ממצה את מהות הגאולה של החסידויות האנטי-ציוניות. אני לצורך הדברים האלה, אני פשוט אצטט את מה שאמר פרופסור קימי קפלן. וכך הוא אמר, החרדים הקנאים שוללים את הלאומיות היהודית ואת המפעל הציוני ואת מדינת ישראל תכלית השלילה, ורואים בה סטייה תיאולוגית חסרת תקנה. מבחינתם, בעלי בריתם הם אותם ערבים ופלסטינים שאף הם שוללים את הלגיטימיות של המפעל הציוני. זה נכון מה שכותב פרופסור קפלן, משום שהם באמת היו רצו לחיות תחת השלטון של הממלכה הירדנית, ואם אתה זוכר, כל הקבוצות האלה שורפות את דגלי ישראל, כן. ורוקדות על הדגלים, ובאמת כמובן שהם לא עומדים בצפירה וכל זה. הם אנטי-ציונים.
העדות האנטי-ציוניות שחיות בישראל בשום אופן לא משקפות את כל הקהילות החרדיות האחרות, שגם אנשיהן רואים בעצמם יהודים חרדים, וכמובן שגם אנשיהם לא משרתים בצבא.
כמו שס למשל.
כמו שס. וכמובן שאנחנו מוציאים מכלל דברים אלה את החרדלים, אלה הם החרדים הלאומיים, שהתפצלו מתוך הציונות הדתית הליברלית, שמשרתים בצבא, ושתפיסת עולמם של המנהיגים העומדים בראשם, מייצגת יהדות אקטיבית ושונה במהותה, ועל כך נדבר בפרק הבא, ואז גם נשים את סמוטריץ' על ראש שמחתנו.
את סמוטריץ' ואת בן גביר על ראש שמחתנו, או אולי דווקא על ראש צערנו?
חד משמעי צערנו. למרות המנהגים השונים שנהוגים אצל הקהילות החרדיות, ולמרות שאסור להתייחס אליהן כאל מקשה הומוגנית אחת, ולמרות שחלק מהקהילות הללו עוינות זו לזו, בהכללה הרעיון שעומד מאחורי חבלי משיח מקובל על כולן, כלומר כל אסון שפוקד היום את העם שלנו, כולל הטבח שביצעו מפלצות החמאס בשבעה באוקטובר 2023, הוא עונש ביד אלוהים על פשיעה בתחום הדת. ושוב צריך להזכיר שהעונש מגלם בתוכו את המחילה האלוהית, ושריצוי העונש מקרב את הגאולה ואת ימות המשיח.
אני רוצה כאן לעצור אותך ברשותך ולהעיר הערה נורא חשובה. היא לא כתובה לנו, אבל אני לקחתי את מה שאני אומרת עכשיו, אני לקחת בעצם מהספר חמורו של משיח שכתב ספר רחלבסקי. הספר הזה הוא מצוין, צריך לקרוא אותו. ושם הוא אומר דבר נורא פשוט, שבאמת מגלם את הציפייה למשיחיות שתגיע אחרי שאנחנו נרצה את עונשנו ואלוהים יסלח לנו. ואז הוא בעצם בא ואומר, וזה במילים שלי, שהחטאים שאנחנו, הציבור החילוני מבצע, גורמים לאסונות שלנו, וככה בהפוך על הפוך, האסונות שאנחנו בעצם מביאים על עצמנו, מזרזים את הגאולה. ולכן אנחנו החמורים של המשיח.
אז בעצם האסונות האלה, שאנחנו גרמנו להם בהתנהגות שלנו, מזרזים את ביאת המשיח.
נכון, זה מה שמסתבר מתוך הדברים שלו לגמרי.
כלומר, מה שאמר חיים לוינסון לפני זמן לא רב.
העיתונאי. כן.
על כך שבצלל סמוטריץ', שהוא בעל תפיסה משיחית, שמח כשהתחולל טבח של 7 באוקטובר, היו דברים סופר נכונים, מוצקים ומותאמים לאידיאולוגיה המשיחית.
תראי, אני מתארת לעצמי שהדברים שאמר לוינסון עוררו סערה גדולה, אבל תכליתית? הוא צדק, אנחנו עוד נגיע לזה ואנחנו נראה שהמשיחיסטים נמצאים היום בטריפ, מכיוון שהם תופסים את האסון הזה, שאנחנו רואים בו דבר מזעזע, שהדת בכלל לא מסוגלת, אין מילים לחזור על הזוועה הזאת, זה חלק מחבלי משיח. ואנחנו נראה את זה, אנחנו נדבר על המשיחיות של השנים האלה.
וזה גם מה שמסביר את אותה התכנסות שבה לקחו חלק שרים מהמחנה הציוני.
אתה מדבר
עם אותם ריקודים,
נכון,
בשמחה.
נכון.
הם שמחים, הם פשוט מאושרים.
כן, אז אתה יודע, זה התחולל, מה שאתה כרגע מציין, זה היה ב-28 לינואר 24. כלומר, 3 חודשים, אנחנו עוד בתוך המלחמה. החבורה הזאת, שבאמת, היא מיוצגת על ידי עוצמה יהודית, ויכולו לי אחר כך את הראש, אני מכניסה פוליטיקה לתוך הפודקאסט שלי, אבל אין ברירה, יש לנו כאן רצף היסטורי שנמשך לתוך הימים האלה. אז מה הם עשו? הם ב-28 בינואר 24, הם עשו כנס בבנייני האומה בירושלים, כנס חגיגי עם ריקודים וצהלות, זה משהו מזעזע. שבה מה הם עשו? הם כבר חילקו אל עצמם את האדמות שבהם הם התיישבו ברצועת עזה, זה כמובן אחרי שהם יעשו טרנספר מרצון, תשים את המילה מרצון במרכאות כפולות ומשולשות וגם מרובעות, שעל הטרנספר הזה בן גביר לא מפסיק לדבר. אנחנו נראה, זה חלק מובנה מהתפיסה המשיחית. אין לי את זה כרגע מול הפנים, אבל אנחנו נצטט את המשפט, או את מה שאומר הרב שלהם, צבי יהודה קוק, זיכרונו לברכה, שמדבר על כך שההתנחלות בעזה היא חלק מהגאולה השמימית. הם רוצים לממש את זה. זה מוביל לימינו, אי אפשר להתעלם מזה.
אנחנו עכשיו נביא מספר דוגמאות שממחישות את הדברים שאמרנו עכשיו, שהאחרונה שבהן תתייחס לטבח שביצעו בנו מפלצות החמאס.
אז אני אקח את הדוגמה הראשונה. בשנת 1985 התרחש אסון הבונים. בקרבת מושב הבונים, זה לא רחוק מחוף הכרמל, התנגשה רכבת באוטובוס שהוביל תלמידים שיצאו מפתח תקווה לטיול שנתי. באסון נספו 19 תלמידים ו3 מבוגרים. שר הפנים דאז היה יצחק פרץ ממפלגת ש"ס, שזו מפלגה חרדית שבראשה עמד הרב עובדיה יוסף, זיכרונו לברכה, היום עומד בראשה כמובן אריה דרעי. יצחק פרץ טען שהגורם לאסון היה חילול שבת בפתח תקווה.
דווקא בפתח תקווה.
כן, כי התלמידים היו מפתח תקווה. בשנת 2010 התחולל אסון הכרמל. אנחנו מדברים כאן על שריפה נוראית שבמהלכה נספו 44 בני אדם ואלפי חיות טבע. השריפה קילתה בתים וכפרים ומיליוני עצים. במוצאי השבת של אותה שריפה קבע הרב עובדיה יוסף זיכרונו לברכה, ועכשיו תשמע, אנחנו מדברים על המנהיג הגדול של ש"ס.
כן, לא על איזה פיון.
לא על איזה פיון, אנחנו מדברים על המנהיג הגדול, שאין הדלקה מצויה, אלא במקום שיש בו חילול שבת. לדברי הרב, השריפה הייתה עונש מיד שמיים, משום עבירות דתיות של תושבי האזור, ולכן היא פרצה באזור הכרמל. וזה המעשה הנכון שצריך אדם לעשות, כדי למנוע שריפה. צריך ללמוד תורה, לעשות מעשים טובים, לחזור בתשובה, לשמור שבת, ולדעת את כל ההלכה, ובזכות זה, אדוני ישלח לנו רפואה שלמה. מה שאמרתי כרגע זה ציטוט מדברי הרב.
ומכיוון שאנחנו לא יכולים בלי איזה קוריוז משעשע אחד.
טוב, אנחנו לא יכולים להיות כל זמן כל כך רציניים.
נכון. נביא מדבריו של חבר הכנסת שלמה בן עזרי, המלומד, איש באמת
גדול בתורה.
גדול בתורה, שטען בשנת 2008 שרעידות אדמה נגרמות לא פחות מאשר בגלל יחסים הומוסקסואליים, ציטוט מדבריו. אומר הקדוש ברוך הוא, אתה מרעיד את עבריך במקום שלא צריך להרעיד, אני ארעיד את עולמי במקום אחר כדי לעורר אתכם. לכן הייתי מציע שהכנסת תרשום לפניה הצעת ייעול. במקום לחוקק חוקים איך לקדם משכבי זכר במדינה, שממילא מקדמים את רעידות האדמה, על ידי כך אולי נחסוך למדינת ישראל כמה מיליונים.
גאון. אבל אני רוצה לומר לך, שבסקלת האסונות שבהן נספו אנשים רבים וטובים, ישנו אסון אחד כשר למהדרין, שבטוח, בטוח שהוא לא עונש מידי שמיים, אתה יודע למה?
למה?
אני אפתיע אותך. משום שהקורבנות ובני משפחותיהם הם שומרי שבת, חרדים ויראי שמיים, וזה כמובן האסון שהתרחש בהר מירון, בעת ההילולה לכבודו של רבי שמעון בר יוחאי בשנת 2021. בלג בעומר של אותה שנה נספו 45 מבוגרים וילדים ו-150 איש נפצעו. וכאן, הפלא ופלא, האסון התרחש באשמת המשטרה ולא משום צפיפות והפרה בוטה של המארגנים ושל החוגגים שהפרו את כל חוקי הבטיחות, ועכשיו מייחל מאתמול בערב אנחנו גם יודעים שכולם היו אשמים מלבד בנימין נתניהו.
הוא אף פעם לא אשם.
אף פעם.
והנה הגענו לאסון שפקד אותנו ביום שבת השבעה באוקטובר, וכך טיווחו הפשקבילים שהתפרסמו בבני ברק לציבור החרדי את הסיבות לאסון, ציטוט, בשל רמיסת השבת ברגל גאווה, מעשי זימה, אכילת טרפות ונבלות, ועוד קלקולים כיוצא באלה, כל אלה הובילו לטבח 1400 יהודים ולמחיקת יישובים מעל פני האדמה.
הטקסט הזה מציג תמונה ברורה של שני יקומים שמתקיימים במקביל, שבשום שלב לא נפגשים ולא משיקים זה בזה, אתם מה? גם לא באופק. וכך, בעוד שאנחנו מפרשים את האסון הנורא הזה כמחדל צבאי ומודיעיני, פלוס כישלון צורב ומוחלט שבנימין נתניהו כמובן מתנער ממנו, בבני ברק האסון הזה מתפרש כעונש על עבריינות בתחום הדת והמוסר. ומי שחושב שהפשקבילים הללו והדברים שמושמעים ברחובות החרדיים, שהבנים שלהם מוכנים להרג ובלבד שלא ישרתו בצבא השמד, כפי שהם מכנים את צה"ל, הם תופעה שולית ויוצא דופן, טועה לגמרי. ברשתות החברתיות נמצאות אלף דוגמאות נוספות לבודדות שנביא עכשיו.
שישה ימים לאחר הטבח שהתרחש באותה שבת נוראה, פרסם אתר סרוגים, שהוא אתר חדשות ותוכן שמיועד לציבור הדתי-לאומי, את דבריו של פרופסור יואל אליצור.
אני רוצה לומר לך, פרופסור אליצור הוא פרופסור למקרא, כלומר לתנ"ך ולבלשנות. הוא יודע טוב מאוד את החומרים שעליהם אנחנו מתבססים.
והוא שירת בסיירת שקד, הוא איש האוניברסיטה העברית, וכך הוא כתב. טבח חמאס הוא חלק מהתוכנית האלוהית לישראלים שמביאים אסונות על עם ישראל.
אביב, שים לב, לשיטתו של הפרופסור, הטבח על מראותיו המזעזעים והמפלצתיים הוא חלק מהתוכנית האלוהית. תגיד לי, זה הרי מזעזע מה שהוא כתב.
מזעזע, ממש מזעזע.
ממש חילול שם שמיים, אף חילוני לא יעיז לדבר בצורה כזאת.
והפרופסור הוסיף ואמר, ציטוט, לא הופתעתי, לא נשארה לקדוש ברוך הוא שום ברירה אחרת. מה יעשה הקדוש ברוך הוא אחרי שלדאבוננו גברו בישראל כוחות שהשליחו את מרחבי הארץ, הכוונה לגוש קטיף וימית,
נכון.
את ערי אבותינו, שבוחרים בערכי הבל ומטפחים תואבות מיניות ומדמים את האישה לאיש.
כאן הכוונה לפינוי בכוח של יישובי גוש קטיף, אתה כבר הזכרת את זה קודם,
כן.
בימי הממשלת שרון. וכמובן שהתואבות המיניות שהוא מתייחס אליהם, אלה יחסים הומוסקסואליים, וכמובן שנשים כמונו, כמוני, כן? וכמו הבנות שלנו שלובשות מכנסיים והולכות גלויות ראש, והכי חמור, הן משרתות בצבא. אנחנו נדבר על זה בפרק הבא, על בנות שמשרתות בצבא.
ואני רק אסיים את הציטוט.
כן.
המביאים לארץ גויים ומסתננים מסוכנים בכמויות, ובעיקר משכנעים את עצמם שהאויב אמר הוא בעצם עמית, שמביאים אסונות על עם ישראל ומסכלים את התוכנית האלוהית.
הדברים ברורים. יותר משהפרופסור האשים את הפושעים החילוניים שהכעיסו את אלוהים, הוא האשים את אלוהים שהטבח היה חלק מהתוכנית האלוהית, ואם זה לא חילול שמיים, אז השד יודע מה כבר יכול להיות גרוע יותר.
מחלי.
נורא.
כאן יש קטע שמחקת לי.
נכון.
איך זה שכל הקטעים שמחקת זה רק טקסטים שאת אומרת?
מה אכפת לי? אני ריחמתי על עצמי.
דוגמה נוספת שתולה את האסון שקרה לנו בפשע דתי, מספק כדורגלן לשעבר וגאון בהווה, בעבר ובעתיד, בשם סניר גואטה, שגילה את האור וחזר בתשובה, והפך רב שנותן שיעורי תורה. באחד משיעוריו המופלאים, טען גואטה שהאסון הרע משום שבנות לבושות בגדים קצרים חגגו בפסטיבל נובה. לאמונתו של הכדורגלן במיל, לא חילול שבת הביא את אלוהים לשלוח את החמאס לטבוח בישראל, אלא מכנסיים קצרים וגופיות. לפיכך הוא העיץ בבנות ישראל לגזור את בגדיהן החשופים וללבוש בגדים צנועים. והיות שאותו גואטה הוא בחור מכונן וגאון, הוא השתמש במשחק מילים של לגזור במספריים וגזרה מהשמיים, וכך כל מה שבנות ישראל צריכות לעשות כדי לבטל את הגזרה שגזר עלינו אלוהים, הוא לא ללבוש מדים ולהתגייס לצהל, אלא לקחת זוג מספריים ולגזור את בגדיהן החשופים, ציטוט קצר ומקוצר. לגזור את הגזרות. כל בת ישראל אשר תגזור את הבגדים הלא צנועים שלה, גופיות, מכנסיים קצרים וכדומה, מצילה את עם ישראל מגזרות קשות. זכות זו של גזרת הבגדים החשופים, תעמוד לה לנצח נצחים, לא פחות מזה. תני כוח לחברות שלך לעשות מעשה של מסירות נפש אמיתי. תזכרי, את גוזרת בגד, והקדוש ברוך הוא מבטל גזרה בזכותך. ולסיום, בזכותכן יגאל, זה הכוח שלכן בנות. נביא את המשיח בעזרת השם וננצח. בעזרת המספריים, לא בעזרת השם.
כן, כי המספריים גוזרות את הגזרה. מי שמלגלג על משחק המילים הגאוני של גואטה, מוזמן להעיף מבט ברשתות החברתיות, ולגלות שהן עמוסות תמונות של נערות, אני אחכה את זאת.
נערות.
נערות?
כן, נערות זה של חמור. כן. נערות זה של חמור, זה הקולות שמשמיע חמור. התכוונת לנערות. הוא חמור, נכון.
ואני חמורה. ומי שמלגלג על משחק המילים הגאוני, של גואטה, מוזמן להעיף מבט ברשתות החברתיות ולגלות שהן עמוסות תמונות של נערות שנעתרו לקריאותו וגוזרות את בגדיהן תוך שהן מתייפחות. אביב, אני עברתי על סרטים, אתה לא מאמין. אתה רואה בנות צעירות, בנות 16, 17, נדעת מה, אולי 20, גוזרות את הבגדים שלהם עם מספריים, בוכות בהיסטריה. למה?
לא מאמין.
אני אומרת לך, זה ישנו, כל מה שצריך לעשות זה לספר היום, פשוט לחטט ברשתות, ואתה רואה שהן מתייפחות, למה? הן מאשימות את עצמן, בגללן, הן לבשו בגדים חשופים, בגללן, ליבדי בגואטה.
לא יאמן.
כן, לא יאמן, בגללן, יראה הטבח הזה, ואתה יודע משהו, חיזוק לדברים האלה, מה שאנחנו כרגע אומרים, אנחנו מוצאים בכתבה שפרסמה אילי פארי, כנראה, אני מקווה שאני מבטא נכון את השם שלה, במאקו בדצמבר 2023, ואני מצטטת ממנה, הטענה שהשבת השחורה הייתה אנישה אלוהית, התנחלה בלבבות לא מועטים, והובילה לניסיונות לחפר על החטא. אירועי הפרשת חלה, המוניים, קהילתיים ופרטיים, נערכו ברחבי הארץ, ואנשים החלו להעלות לרשתות החברתיות, פוסטים, על התיקון הפרטי שלהם, ופה הבנות שגוזרות במספרים את הבגדים, זה חלק מזה.
ולסיום, אי אפשר בלי דבריו של כוכב תקשורת בוטה וגס רוח, שהוא עצמו מודה בכך ואפילו מתפאר בכך, הלא ינון מגל, כוכב ערוץ 14 שאמר, אני מרגיש שקרה לנו משהו, שהשם כעס עלינו מאוד והעניש אותנו. ראיתי איזה רב ששאלו אותו איפה השם היה בשבעה באוקטובר, והוא אמר שהשם לא היה איפה שלא רצו אותו. במידה מסוימת של ריכוך, ינון חזר על הדברים האלה, גם בתוכנית הטלוויזיה פגישה עם רוני קובן.
אני רוצה כאן להוסיף משלי גם משחק מילים. ינון, אתה יודע מה פירוש המילה ינון?
לא.
ינון פירושו משיח. דהיינו, המשיח מגל.
אבל למה זה אומר שהוא צריך לדבר שטויות?
למשיח מותר. לנו אסור.
אוקיי.
בוא נתחיל לסגור את מה שאמרנו בפרק זה. הדוגמאות שהבאנו לכאן הן מעט שבמעט מתוך באמת מאות דוגמאות שניתן למצוא ברשתות החברתיות, שבהכללה ממחישות עובדה פשוטה שלה מרבית הציבור החילוני כלל לא מודע. והיא שהביטוי משיחיות שמתגלגל בימינו על כל לשון איננו ביטוי סתמי וחסר משמעות, אלא ביטוי שמאחוריו עומדת אידיאולוגיה שמצד אחד היא הולכת אלפי שנים אחורנית, ומהצד השני היא כל הזמן מתעדכנת ומתאימה את עצמה למציאות. וכפי שהציפייה הדרוכה לגאולה הכתיבה את פעילותם של הסיכריים ושל רבי עקיבא ובר כוכבא לפני כ-2000 שנה, כך היא מכתיבה את אורח החיים של קבוצות משמעותיות שחיות בישראל במאה ה-21. הקהילות האנטי-ציוניות שמאמינות שאלוהים סגר ביומן שלו את תאריך הגאולה, מתאימות להגדרה של הגישה הפסיבית שעליה דיבר פרופסור אידל. דהיינו, יש לקבל בהכנעה כל אסון שיתרגש עלינו ולהמתין בשקט וללא מס עד שיגיע מועד הגאולה. מנגד, ישנן קהילות חרדיות שמנהיגיהם סבורים בדיוק ההפך, שאלוהים לא סגר את מועד הגאולה ושחזרה בתשובה ולימוד תורה הם שיעיצו בו לגאול את ישראל. ומי שחושב שמדובר בתופעה שולית הוא אדם שלא מקשיב למה שמאמין חלק משמעותי מהציבור שחי בארץ ישראל.
לפני סיום נגיד על מה נדבר בפרק הרביעי והאחרון של סדרה קצרה ולא ממצה על האידיאולוגיה שעומדת בבסיס התפיסה המשיחית. בפרק הבא נפגוש את הצד השני של המתרס המשיחי, והוא של הציבור החרדי-לאומי, החרדלים, שכן משרת בצבא, ושבשום אופן לא חי על חשבון משלמי המיסים והקופה הציבורית. רבים מבניהם משרתים ביחידות הכי קרביות.
תעצור, תעצור, תעצור. למעט סמוטריץ', בן גביר והבן של סמוטריץ'. בוודאי.
הלוחמים שלהם הם גברים עזי נפש, שנלחמים בימים אלה בגבורה עילאית, במטרה לשחרר את החטופים שלנו משבי החמאס. חשוב להדגיש שכשם שהפלגים והעדות החרדיות שעליהם דיברנו קודם אינם מקשה אחת, כך גם החרדים הלאומיים. אותנו כמובן תעסיק הקבוצה האולטרה ימנית קיצונית ורדיקלית, שמיוצגת בימים אלה על ידי סמוטריץ', בן גביר, סטרוק, אבי מעוז ולימור סון הר מלך ושאר צדיקים מסוגם, שמשתמשים בכוחם הפוליטי על מנת לממש מטרות משיחיות, שהראשונה שבהן היא להקים את בית המקדש השלישי על הר הבית ולהצית את מלחמת גוג ומגוג, שלאחריה בטוח שתבוא הגאולה. שהרי בספרות הנביאים, משפט יום הדין הגדול הוא יום אדוני שיהיה מלווה בשואה קולוסלית, הוא תנאי הכרחי שמקדים את הגאולה ואת ימות המשיח, וכל עוד מסגד אל-אקצה וכיפת הסלע יעמדו על מכונם בהר הבית, בית המקדש השלישי לא יקום ולא ייבנה. ועובדה זו מסבירה כמובן את הפרובוקציות שעושה הכסיל להרס לאומי שנמשך כסיקה אל מגנט אל הר הבית, שהרי כבר אמרנו וחזרנו ואמרנו, אלוהים לא מקבל צו 8 מאף אחד, גם לא מאיתמר בן גביר, ולא משותפיו לדרך.
אני יודעת ואני אומרת לך את זה כבר עכשיו, כאשר הפרק הזה יעלה לאוויר, יהיו כאלה שיגידו לי שאני, שהפרק הזה נכנס לבעיות פוליטיות, עכשוויות, והפודקאסט שלנו הוא בעצם פודקאסט של תנ"ך, ושאני לא אמורה. אגב, אני גם קיבלתי כמה הערות בודדות, בעצם אחת ממש מחבר טוב, ואחד מאיזשהו חצוף שלא יודעת מאיפה הוא נפל עליי, לא חשוב, שאמרו את זה. צריכה לשמור את הפודקאסט שלך נקי מכל הלכלוך הפוליטי. זה נכון, אנחנו באמת משתדלים לעשות את זה. אבל אי אפשר. מה שקורה היום, בקונסטלציה של הימים האלה, והפרק הרביעי כבר כמעט כתוב כולו, ואתה תראה את זה, אני מקווה שתבוא להקליט את זה איתי. אי אפשר לדבר על העבר. העבר נמשך לתוך ההווה שלנו. והיום, אנחנו מדברים על שנת, על איזה חודש אנחנו, מרץ 2024. אנחנו מדברים על תקופה שעוד פעם נוצרה קונסטלציה, כאילו הכוכבים סידרו אותה, שמתאימה בצורה מדויקת, מדויקת לפרוץ עוד פעם באיזשהו מרד, או לעשות איזושהי פרובוקציה שתבעיר את הר הבית. מוכרחים להבעיר את הר הבית לאותה מלחמת גוג ומגוג, שאם לא כן, בית המקדש השלישי לא ייבנה. ומי שלא מבין וחושב שכל הפרובוקציות שסמוטריץ' עושה שם, זה בגלל שהוא באמת כסיל? לא, הוא לא כסיל, הוא אדם עם אידיאולוגיה משיחית מאוד מאוד ברורה וחזקה. ואתם שם בתקשורת שאתם רעיינים אותו ואת סמוטריץ' על השטויות שעוסקות בענייני תקציב ומשילות וכל זה.
מפספסים את העיקר.
בוודאי, אתם מדברים, או התקשורת, טוב, אתה לא הצגת את עצמך, אתה איש ששייך לטלוויזיה, לא שואלים את הדבר העיקרי. זה לא מה שמעניין אותם. מה שמעניין אותם זה בדיוק מה שאמר חיים לוינסון. המשיחיות. עכשיו, עכשיו היא עת הגאולה, ולכן הם פועלים, או משתמשים בכוחם הפוליטי, כדי לממש אידיאולוגיה משיחית.
כלומר, בשביל שתתקיים הגאולה, צריך להבהיר, להבהיר את הכל.
אתה חייב שתהיה לך מלחמת גוג ומגוג. מה אמרנו בפרק הראשון? ההווה הוא עונש. בעתיד יתקיים משפט יום הדין הגדול או יום אדוני, ואז תתרחש שואה קולוסלית. זה מלחמת גוג ומגוג, או הנוצרים מדברים על, על ארמגדון, מלחמת ארמגדון, זה האבנגליסטים. עכשיו זה קורה. עכשיו זה קורה, ויש בפרק הבא אנחנו נקרא ציטוטים שאומרים בדיוק את הדברים האלה. אז אנחנו לא יכולים להישאר, או אני לא יכולה להישאר סטרילית, ושהפודקאסט הזה יישאר סטרילית.
אי אפשר להישאר סטרילית.
לא, כי הדברים האלה הם רלוונטיים גם למציאות של ימינו, ומצטערת, אני חייבת...
במקרה הזה זה הכרחי.
אני חייבת, כן, הכרחי לומר את הדברים בדיוק כפי שהם, ולא להישאר בצד ולהגיד את זה. ואני בפרק הקודם אמרתי, זאת לא בדיחה, זאת הזהרה. ומה שקורה כרגע, נראה, הרמדאן, כמה הוא? 6 ימים מהיום.
נכון.
נראה כמה ימים, איך זה יעבור עלינו. בלגביר רוצה, רוצה, משתוקק. זה לא שהוא לא מבין מה שקורה. הוא רוצה להבעיר את הר הבית. הוא רוצה שתפרוץ מלחמה עם כל מדינות ערב, משום שלאמונתו, אלוהים יתערב במערכה, ויושיע אותנו, ויכחיד את הערבים, או יגלה אותם מרצון, אתה זוכר שהוא מדבר על הגליה מרצון, וטרנספר מרצון, יעיף אותם מכאן, ואז ייבנה בית המקדש השלישי, ואנחנו נדבר בשבוע הבא, בהקלטה הבאה, על מכון המקדש, ועל הפעילויות שלו, ונדבר על נאמני הר הבית, ואנחנו נראה, אבל המחתרת היהודית כמובן, ועל נוער הגבוהות, ונראה שיש כאן תעשייה שלמה שמוכוונת למטרה הבאה, של בניית בית המקדש השלישי. מי שלא מבין את זה, כמו שבנו לנו את כל מנהרות החמאס, ורק לא הבינו דבר אחד, הם היו מיועדות לשם מטרה אחת, לתקוף את ישראל. וזה בדיוק הסיפור שלנו. אנחנו חוזרים על זה רק במילים אחרות, בסיפור אחר. אז צריך לומר את הדברים.
לפני הקרדיט, אם את לא רוצה את הציטוט של הרמב״ם?
אני כן רוצה את הציטוט של הרמב״ם. אז הוא אמר...
אז תצטטי ואני אוכל בינתיים מהקלמנטינה.
אז אנחנו נצטט מהרמב״ם. מתי חי הרמב״ם? לפני 900 שנה שהוא אמר ככה. אני מאמין באמונה שלמה שכל דברי הנביאים אמת, בהמשך הוא אמר, אני מאמין באמונה שלמה בביאת המשיח, ואף על פי שהתמהמה 3,000 שנה, עם כל זה אחכה לו בכל יום שיבוא. קרדיטים. הפעם אני מתחילה בקרדיט לעצמי, ומזכירה שהפודקאסט שלנו באנגלית, של הפודקאסט הזה בעברית, כבר עולה לאוויר, ותחת השם The Biblical Times Podcast. אני מאוד מאוד אודה למאזינים שיספרו עליו לקרובים וחברים דוברי אנגלית. ניתן להגיע אליו דרך הספוטיפיי ודרך כל האתרים שמשדרים פודקאסטים. את האתר היפה של הפודקאסט שלנו ממתג המעצב הגרפי עומר בינדר, חבר נהדר. מי שרוצה לוגו לעסק שלו, עטיפה לספר, הזמנה לחתונה, בר מצווה וכדומה, מוזמן ליצור עם עומר קשר דרך הפייסבוק שלו וכמובן שגם דרכי. האות המוסיקלי שמלווה את התוכנית שלנו לקוח מתוך יצירה מוסיקלית יפהפייה שנקראת לילות במדבר יהודה, שכתב, הלחין ומנגן המוסיקאי ניר סייג. זאת הזדמנות לספר איך אני הגעתי לתו הזה. אני מכירה את ניר מבעבר. יום אחד שמעתי את היצירה הזאת, את כל הקטע. יוצא מן הכלל יפה. כתבתי לו, והוא נקרא לילות במדבר יהודה, ניתן את זה עוד פעם קרדיט לשם של היצירה. כתבתי לו, ניר, אני צריכה 30 שניות. רוצה שזה ישמש לי כתב מוזיקלי לפודקאסט שלי. שלח לי 40 או 50 שניות, וזה מלווה גם את הפודקאסט בעברית, וניר נתן לי רשות.
גם לפודקאסט באנגלית.
כן, וגם המיתוג של עומר בינדר, המשיך איתנו לאנגלית, זה באמת אנשים מדהימים, ואני מאוד מאוד מודה לשניהם. כרגיל, אני מזכירה לכולם את הספר שלי, התנך היה באמת. הספר, כמו כל התוכניות שלנו, בוחן את סיפורי המשפחה שבתנך, מנקודת מבט חברתית, משפטית, כלכלית ועוד. הספר תורגם לאנגלית תחת השם Daily Life in Biblical Times, והשם באנגלית באמת משקף את תוכנו של הספר. באמזון הספר הזה זכה לציון של 4.5 כוכבים, שזה ציון פנטסטי. מי שמעוניין לקנות לעצמו את הספר או להעניק מתנה לקרובים שאינם דוברי עברית, מוזמן לפנות אליי בפרטי ולרכוש אותו בהנחה משמעותית בהשוואה לסטימצקי. מי שמעוניין להזמין הרצאות בתנך או על הספרים החיצוניים, או על הקאט שכתבה את המגילות, ואתה דיברת איתי ממייל שצריך להקליט קצת פרקים על הספרים החיצוניים?
צריך להקליט עוד פרקים על הספרים החיצוניים.
כן, אז אנחנו...
משמעית.
אתה בא?
בהחלט.
יאללה, נעשה את זה. אז אנחנו, מי שרוצה בהרצאות בתחום הזה, מוזמן לפנות אליי גם כן. לבסוף אני מבקשת להתייח... זאת הכלבה. אוקיי, גמרה לבנבוח, בטח אילן הגיע. לבסוף אני מבקשת להתייחס לפטריון שלנו. פודקאסט הוא פורמט חינמי, ואני מחזיקה בדעה שטוב מאוד שכך. השחקן שרון אלכסנדר, שהיה שותף לפרקים רבים, אביר, את חייב לפגוש אותו, הוא מדהים.
אז קדימה.
כן, אנחנו דיברנו על זה שאתם תעשו יום אחד פרק בלעדיי. עומר וניר, אביב, עכשיו אתה, שהצטרפת אלינו, וכל מי שמסייע לנו מאחורי הקלעים, ועושים כאן, לא מעט אנשים עוזרים לנו, עושים כן בהתנדבות, מתוך הכרה בחשיבות של הפרויקט התנכי שלנו, שבאמת זוכה להערכה יוצאת דופן. בכל זאת, הפקת התוכניות והחזקת האתר איננה חינם, ואנחנו מממנים בעצמנו את כל העלויות הכרוכות באלה. וכאן עזרה צנועה מצד המאזינים מסייעת לנו להתאזן, ובאמת תודה למי שתורם. לבסוף, לטובת מי שמעוניין להעמיק, בדף המלווה של הפודקאסט שלנו מתפרסמים הלינקים לציטוטים שבהם השתמשנו כאן. אביב, אלף אלף תודות לך.
תודה רבה לך, ליאורה. תודה רבה. כיף הדדי.
אז נפגשים לפרק הבא.
נפגש בפרק הבא. כמה פרקים באנגלית כבר עלו?
עלו 7.
קיבית את ההקלטה?
לא. עלו 7 ויש 8 כתובים שנמצאים בשלבים שונים של תרגום, ואני מאוד מקווה שהם יעלו בחודש הקרוב. זה אופטימי מדי, אבל נניח שבמהלך החודשיים הקרובים, כן.
אני עולה לשירותים רגע.
שומעים אותך אומר את זה.
תעיף לי בעריכה.
לא, אני אשאיר את זה.